ערב טוב, ברוכים הבאים למפגש השני בסדרת השיעורים בנושא חמש המגילות ולשיעור אשר יעסוק במגילת אסתר. אני רוצה להודות למשפחת שוב על תרומתה לסיוע לקידום ערב זה. השיעור יוקדש לעילוי נשמת רב מרדכי ואלכסנדר סנדר שוב, גבריאל בן בנימין ויינשטוק ואלי מאיר בן מרדכי רוזנבלום. אני מקווה להזמין את מורנו ורבנו ראש שיבת הר ציון הרב יעקב מדן.
שלום לכולם, נחסוך את הדרך שלך שלי לפגוש את הקהל כשישאר לנו לנסון קצת לשיעור ונתחיל, ניגש עכשיו למגילת אסתר שהופכת להיות יום יום עניין עד יומא שואלים ודורשים ללכות חג, 30 יום קודם החג על שלוש מצוות של חגים אמרו חז"ל שנשים חייבות בהם
נר חנוכה לא מדברים נר, טוב אני אדבר בלי זה אבל אני מקווה שישמעו לא שומעים טוב אני אדבר בכל אופן בקול עד שמישהו יסדר את זה נר חנוכה קריאת מגילה ו... מצוות הפסח על כולם אומרים שנשים היו באותו הנס בסוף שומעים אותי קצת בסוף שומעים אותי בסדר טוב נציג קצת את הכל לא היה לי כוח לקרוא מגילת אסתר אחר כך אבל כל אחד משלושת הדברים האלה מחייב שיעור בפני עצמו מה זה שאפם היו באותו הנס שנאמר לגבי נשים במצוות החנוכה ובמצוות הפסח שוב הכוונה לדעת רוב הראשונים שאפם היו באותו נס בצורה פעילה שהעובדה שנגאלו יחד עם האנשים זה דבר פשוט הכוונה שהיו חלק מהפעילות של העניין לגבי מגילת אסתר זה לכאורה נראה פשוט מכולם שגם המגילה נקראת על שם אסתר וגם מקומה של אסתר בגאולה ובניצחון נראים על פניהם ברורים מאוד ודברים לא טעונים הסבר אבל קריאה במגילה יוצרת איזושהי תחושה לא נוחה אני מדבר כרגע מזווית נשית שהמגילה באמת קרויה על שם אסתר וכולנו משבחים את אסתר אבל כשאנחנו באים לראות מה היא בדיוק עשתה שם התחושה ממבט ראשון לא מי יודע מה אסתר על פניה נראית כשפוטה של מרדכי מתחילה ועד סוף ועל פניו נראה שהיה יותר נכון לקרוא למגילה הזאת מגילת מרדכי והוא הגיבור האמיתי של המגילה החל ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ועד כי גדול מרדכי בבית המלך ושומרו הולך בכל המדינות וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות מנסים את... תודה ועד רוצחי המדינות השרבנים והפחות כן, מרסים את היהודים ואני יכול לומר אותו בשקט, סדר אבל זה עוד פעם לא כאן כזה מרחב? שומעים? טוב נעשה עוד איזה ניסיון קצר אם לא תשמעו תרימו יד אני יודע שאני צריך או להתקרב למיקרופון או לדבר יותר בקול ובכן טוב ובכן כשכתוב וכל שרי הדירות והחשדרפנים והפחות מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם ויקטל ככל אשר ציווה מרדכי יהודים ולחש דרפנים ולפחות ולשרי המדינות אשר מאוד ובעד כול שבע ועשרו מאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. אסתר אין לה איזשהו תפקיד גדול כאן. כבר מתחילת המגילה היא מופיעה כשפוטה של מרדכי, כמובן מרצון, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד, ותלקח אסתר אל בית המלך. הפסיביות שלה בדבר הזה מאוד מאוד בולטת. אז מה המעלה הגדולה שלה? שהיא הייתה יפה. טוב, עד כמה הדבר הזה באמת איזושהי מעלה שעל פי אסתר יכולה להגיע למדרגה הגדולה? וגם הוא יגיע תור אסתר, כלומר כתוב לא יגידה אסתר את המוות מולדתה. למה? כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. גם בהמשך, אין אסתר מגנת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו. אנחנו מגיעים לפרשת בקתן ותרש, גם שם יש לאסתר תפקיד. מה התפקיד? ויוודע הדבר למרדכי והגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. שוב, התפקיד לא חשוב ביותר. גם כשאנחנו מגיעים למשבר של גזירת המן, מתברר שהעיר שושן נבוך, רק כולם יודעים, ומרדכי לא שנעשה, אסתר היחידה שאיננה יודעת. וגם שם בהתחלה היא מאססת מלעשות את דבר מרדכי, עד שמרדכי נוזף בה בצורה קשה. הוא מסיים את דבריו בוועת ובית אביך תובדו, ובסופו של דבר הרושם שהיא נכנסת לאסתר, לא מרוב, שהיא נכנסת אל החשברוש, לא מרוב אומץ להיכנס לחשברוש, אלא חשבת ממרדכי יותר ממה שהיא פוחדת מהחשברוש. זה הרושם שמתקבל כאן מהפסוקים. הוא מנהיג אותה ביד חזקה ובזרוע נטויה. ומה, איזה תפקיד שיש, שניתן לשבח בו את אסתר, יש כאן במגילה, מעבר לעובדה שהיא כל הזמן נשמעת למרדכי וממלאת את הוראותיו? אבל דומה שהמנהיג הגדול שמנהל שם את כל המלחמה הזאת הוא לא אחר מאשר מרדכי. אסתר אמנם יודעת להגיד כל מיני משפטים, כמו אני יודע, וגם לעשות כמה דברים. כן, כתוב ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו, ותאמר אם על המלך טוב, אם עשיתי חן לבניו, וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו. לא יודע, אשית קשה לי מאוד להתלהב מהתפקידים האלה של ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו. זה תפקיד שכשצריך עושים אותו, אבל אני לא יודע כמה אפשר אחר כך להתגאות בו. נגיד בצורה כזאת, אני אומר תחושה אישית, וממילא נשאלת השאלה, מה בכל אופן התפקיד הנשי במגילה הזאת? דומה שדווקא המבנה של המגילה, ומדוע מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי, אם הוא באמת הגיבור כאן, דומה שהסגנון והמבנה של המגילה מחייבים אותנו לחלק את המגילה לשלוש מגילות שונות שמחוברות כמובן זו בזו. אני לא אגע פה בשאלות סגנון בגלל הזמן הקצר, וננסה לראות את הדברים קצת ממעוף הציפור. ואין דוגמה אחת, אולי הדוגמה העיקרית בדבר הזה, ויוסר המלך את הבתו מעל ידו והתנה להמן, הדברים ידועים. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר, ואז מתחיל המסע ומתן דרך התח בין מרדכי לאסתר. וכתוב ויצא התח אל מרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגדלו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המלך לשקול אל גנזי המלך ביהודים לעבדם, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ודבק ותתחנן לו להעביר את רען ההגגים ואת מחשבתו שחשב על היהודים. ויש את המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב אם מצאתי חן לפניו וחשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן עמדת ההגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך וכולי. ודאי שמתם לב גם מהכרת המגילה וגם ראיתם שהפכתי באמצע דף שדילקתי על חלק גדול מהמגילה, אבל למעשה הפסוקים שקראתי על פניהם נראים רצופים לחלוטין. כלומר מרדכי מבקש מאסתר לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה, והנה זה בדיוק מה שאסתר עושה. היא באה אל המלך, נופלת לפני רגליו, בוכה, מתחננת על עמה, ואומרת בדיוק את מה שמרדכי ציווה להגיד. כלומר ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן עמדתה, כלומר לבטל את רוע הגזירה. זוהי בדיוק התוכנית של מרדכי. יכולנו אם כן לקצר מאוד את המגילה, כולנו היינו ומן הסתם שמחים אם המגילה הייתה יותר קצרה, אם כי אני חייב להגיד שאז היא גם הייתה הרבה יותר משעממת. כלומר מה שהיה לנו זה גזירה של המן, אני לא מדבר כרגע על הרקע, כולנו יודעים, גזירה של המן, כיוון שאסתר נמצאת בבית המלך, אז מרדכי מבקש מאסתר להתחנן אל המלך לבטל את הגזירה, והמלך מוצא את הדרך לבטל את הגזירה, כתוב ככתב אשר נכתב בשם המלך ולכתוב את הבעת המלך אין להשיב, אז מבטל אותה בצורה אחרת, שהיא עיסוק גדול בפני עצמו, ואנחנו נעסוק בו בעזרת השם בפגישה הבאה שלנו. אבל מה שהיה קורה פה זה איזושהי תקלה קטנה עם הדברים של המן, והנה אסתר שיש את המלך ביקשה לבטל, אז המלך ביטל בדרך שביטל וגמרנו ושלום על ישראל. אני חושב שאז גם המגילה הייתה משעממת יותר, אני גם חושב שלא היה מקום לחוג את חג הפורים. אולי כן, אולי כן, אבל היה אולי ספק. סך הכל הנס שהיה לנו בינתיים, אני לא מדבר על הניסים בסוף המגילה, בסדר. אז יש למלך אישה יהודיה, אלה דברים שקורים, אנחנו מדברים היום בארצות הברית, לא יודע בדיוק מה זה יעזור לנו, שיש לו בת יהודיה, אבל אולי זה גם יום אחד יעזור, חתן יהודי, ויכול להיות באמת שהדברים גם כן יעזרו, אלה דברים שקורים, דברים שאנחנו יודעים באופן פוליטי בצורה זו או אחרת, קוראים מדי פעם, ואסתר היהודיה הצליחה לבטל את הגזירה. הודו להשם כי טוב, אבל לא יודע, אני לא מצליח להתרשם יותר מדי מגודל הנס הזה. עד כאן. יש אחר כך עוד ניסים, אבל נשאיר לנו משהו לפגישה הבאה. אבל המגילה לא הולכת כך. כלומר, אני קראתי את הכאילו מגילה. למעשה קראתי את מה שהייתי מגדיר מגילת מרדכי, כלומר את כל הקטעים שבהם מרדכי מאוד מאוד פעיל, החל מלא יחרה ולא ישתחווה ועד היוזמה לבוא לחשברוש כדי לבטל את הגע, ובהמשך הדברים מתבקלים ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, והמלחמה מתנהלת גם על פי הצו של מרדכי, וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך. הכל מתנהל על פי מרדכי, וגם אחר כך ויכתוב מרדכי את כל הדברים האלה, ואחר כך וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 בחודש אדר, את יום 15 בו, בכל שנה ושנה. בסדר. היה תפקיד קטן של מתווכת לאסתר בסיפור הזה, אבל זאת מגילת מרדכי. ועכשיו בואו נעזוב את מה שקראנו ונתרכז בלב המגילה ובחלק גם היותר מעניין שלה, החלק היותר דרמטי, וששם החלק של מרדכי קטן מאוד, והייתי אומר, מבחינה מסוימת, איננו בכלל רק חלק אחד שבו הוא די פסיבי, כשהם מרכיבים אותו על הסוס. זה חשוב, אבל זה גם כן לא דבר שמרדכי עושה, כמובן, חז"ל אומרים שהוא נתן שם איזה בעיטה להמן כשהוא עלה על הסוס וכולי, אבל בואו נגיד בפסוקים עצמם, אין בכל החלק האמצעי, מאמצע פרק ד' עד תחילת פרק ח', מרדכי איננו מופיע, ואסתר היא זאת שמופיעה לאורך כל מה שקרה שם. נסביר את הדברים קצת יותר, ונתרכז לרגע בוויכוח המר בין אסתר למרדכי בפרק ד'. שם כשהוא אומר לבוא אל המלך, להתחנן לו, לבקש מלפניו על המה, אסתר אומרת, כל עבדי המלך אשר בכל מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל הקצר הפנימית אשר לא ייקרא, אחת דתמית, לבד מאשר יושב לו המלך, יושב לו המלך את שרבית הזהב וחייו, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך וזה שלושה 30 יום. והגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ויכוח קשה, שכולנו נדמה לי בצד של מרדכי, ואסתר שמעת די מנוכרת מה את מתחילה לעשות כאלה חשבונות, כשמדובר על עם ישראל שנמצא בכזאת צרה. כן, אסתר נראית לנו כאן זרה ומנוכרת. בהמשך, לפחות על פי מבטם של חז"ל, התמונה משתנה. אסתר אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצורו עליו ואל תאכלו ואל תשתו שלו ותמים לילה ויום, גם אני ונערותי יצאים כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדד וכאשר עבדתי, עבדתי. מופיע לנו בגמרא שמרדכי לא רצה לקבוע את הצום, כיוון שהצום נכנס אל תוך ימי הפסח, אל יום טוב ראשון. משמעות הצום, לא לשתות ארבע כוסות ולא לעשות ליל הסדר, אלא לשבת ולהגיד תהילים בבית המדרש. והוא אומר, אי אפשר פסח, והיא אומרת לו, זקן שביהודים היכן חוכמתך, אם אין ישראל פסח. ואז הוא מקבל את דבריה וגוזר צום, בואו נגיד יומיים ראשונים בסדר, אבל היום השלישי גם בליל הסדר וגם למחרת יש לנו צום. כאן דומה שהתמונה קצת מתהפכת. זקן שביהודים היכן חוכמתך? מה עומד כאן בסוף המחלוקת? אם אני מבין את המחלוקת, מרדכי לא הבין שהוא דורש ממנה דרישה. מה ביקשתי ממנה? תיכנסי לבעלך, לאחשוורוש, הוא אוהב אותך, הוא בחר אותך מכל אנשים, דברי אליו. מה הסיפור? יש משהו דחוף. מה? לא היה רישיון? תשיגי רישיון ותיכנסי. זה דברים שאפשר לעשות אותם. בכל אופן, אנחנו מדברים פה על אישה אל בעלה. ואסתר אומרת לו, אתה לא מבין את הסכנה שעם ישראל נמצא בה. זה מה שהיא אומרת, אתה לא מבין את הסכנה, אתה לא מבין הדרישה הזאת ומה שבעקבותיה מדובר כאן. עם ישראל נמצא פה על חוט השערה, והפתרון שאתה מציע איננו פתרון. וכמו שאנחנו רואים בהמשך, גם כשאסתר נכנסה אל אחשוורוש, אז היא לא באה והתחננה על המה, אלא היא ביקשה להזמין את אחשוורוש ואת המן למשתה. וביום הראשון של המשתה היא לא אמרה שום דבר. וגם כן לא ביקשה את מה שמרדכי אמר לה. וביקשה להזמין את אחשוורוש ואת המן ביום השני למשתה. לא ברור מה קרה בין שני המשתהות, כלומר מבחינת התוכנית של אסתר, אני לא יודע בכלל הייתה איזושהי תוכנית או שהיא הייתה עובדת עצות, אנחנו נראה את זה. אבל בין שני המשתהות קרה לנו הסיפור עם הלבוש והסוס, שדומה שינה את כל התמונה של המגילה, וזו המגילה השלישית, שהיא לא מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי, פרק ו', משהו שעומד כשלעצמו, אבל עולה רושם שמרדכי הציע תוכנית שלפחות בשלב הזה איננה טובה, אסתר מבטלת בשלב הזה את התוכנית של מרדכי, טובה תוכנית בעצמה, והולכת על פי התוכנית שלה, ולא על פי התוכנית של מרדכי. מה קרה? מה מרדכי אולי לא שם לב? ושדבר שהיה ב, בעצם בידיים של אסתר. יש לנו כאן כמה גיבורים במגילה. חשברוש, המן, אסתר ומרדכי. יש גם גיבורה חמישית שהיא אולי חשובה מאוד ואנחנו לא שמים לב. אתם יכולים לנחש, אם אני כבר מדבר על גיבורה חמישית, אולי זרש, אבל לא זו כוונתי. זרש יש לה תפקיד חשוב, אבל לא במסגרת להיות גיבורה בסיפור הזה. הגיבורה החמישית שאני רוצה לשים אליה לב היא הטבעת. ואני מזכיר את הפסוקים הידועים, כן? ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. לפני כן, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בנמדת הגגי. אחר כך ויסר המלך את טבעתו שהעבירה מהמן ויתנה למרדכי. הטבעת תופסת כאן במגילה הזאת מקום שאנחנו לא יכולים לזלזל בו, וזה מתחיל כבר בפרק הראשון בעצה, עצת החיתופל במידה מסוימת שניתנת למלך. אם על המלך טוב יוצא דבר המלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ובדי ולא תעבור ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשברוש ומלכותה איננה מלך לראותה הטובה ממנה. בהמשך זכר כשוך חמת המלך אחשברוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. לכאורה מה הבעיה? תחזיר אותה. לא נאמר כאן שמתה, לא נאמר שום דבר, רק שלא תבוא. אז אם שכחה חמתך, תחזיר אותה. אי אפשר. הדבר הזה מופיע לנו גם בספר דניאל, שמתאר לנו אווירה דומה. שרים פיתו את המלך לחתום על גזר דין מוות לדניאל, בלי שהוא ידע שמדובר על דניאל, ובסופו של דבר המלך מנסה להציל אותו כל היום עד הלילה, והשרים מחייבים את המלך לקיים את פסק דינו. כלומר, איזה מין בית משפט שתופס את המלך בגרון, קיים לא רק אצלנו ולא רק בארצות הברית, היה קיים גם בפרס ומדיים. כלומר, ברגע שיש חוק, אתה לא יכול לעבור על החוק, וברגע שגזרה נחתמה בטבעת המלך, אי אפשר להסיר את הגזרה הזאת, למרות השלטון הטוטליטרי המוכר לנו של מלכי מדי ופרס, הטבעת הייתה חזקה יותר מן המלך האימפרטור. והמלך לא יכול לעשות דבר נגדה, לא בספר דניאל, כאשר המלך מנסה להציל את דניאל ולא יכול, בסופו של דבר, היה שם הנס עם, בגובה הריות, כאן המלך איננו יכול להציל את ושתי, וכאן אנחנו מגיעים לסיפור שלנו, של המן והחשברוש. ומה נאמר שם? למלך טוב יכתב לעבדה בעשרת אלפים כיכר כסף, ויעשר המלך את טבעתו מעל ידו והתנה לאמן בנמדת הגגי צורר היהודי. אני לא יודע, אמן אצלי מעורר רושם כמישהו שאני לא הייתי קונה ממנו מכונית משומשת, כמו שרגילים להגיד אצלנו. למסור לו את הטבעת זה למסור לו פנקס צ'קים שכל הצ'קים חתומים, ולתת לו רק לכתוב את הסכום, ולפנות, לתת לו את הטבעת, הוא חותם על כל דבר שקורה בממלכה. אין ראש בראש עשה את זה, לא לגמרי ברור. אחת האפשרויות להסביר, אחר כך בפרק זין, שאסתר מספרת, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ויאמר המלך אחשברוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה ראש מלאו ליבו לעשות כן? עושה רושם שהוא לא זוכר מה היה שלושה ימים קודם. אפשר גם להסביר את זה אחר. אבל הרושם הפשוט הוא לא זוכר, הוא פשוט לא זוכר. אני מזכיר את הפסוק האחרון בפרק, שאני חושב שהוא פסוק מפתח, והמלך והמן ישבו לשתות. כלומר, הרושם הוא שניהם שותים, אחשוורוש, כנראה שתה לקימה אחת יותר מדי, שחקים להם שש באש או כל משחק פרסי אחר, והמן בינתיים אומר, דרך אגב, יש פה איזה עם שצריכים להשמיד ולהרוג אותו, בסדר, לקחת את הבת, אבל עכשיו תוריד, לקחת את הקוביות, זורק, זה הרושם שעולה מתוך המגילה. לומר, אחשוורוש נתן את הטבעת באיזשהו רגע של הסח דעת, והטבעת נמצאת אצל המן, ועכשיו בא מרדכי ואומר לאסתר לבוא אל המלך להתחנן לו, לבקש מלפניו על המן, כן? כלומר, אחרי שכבר הכל חתום ואחרי שכבר הכל גזור, לך תשנה את החוק. על המון שמענו פעם. כלומר, הדברים כאלה קורים גם כאן, פתאום אתה רוצה לשנות את החוק או לשנות גזר דין חלות או כל מיני כאלה דברים, ומתברר לך ממש כמו במגילת אסתר, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ולחתום בטבעת המלך אין להשיב, היום קוראים לזה גזר דין חלות או כל דבר אחר, בסדר, נקווה שיצא מזה משהו טוב, כמו שגם משם יצא בסופו של דבר מהעסק הזה דבר טוב, לא יודע. אבל הבעיה הייתה ברגע שזה נחלט, והבעיה היא לא כרגע, כשאתה מנסה לשלוט ולרדוף אחרי רכבת שכבר יצא מהרציף ונעלמה באופק הרחוק. ואסתר תבוא אל המלך וישאלו שאלות, אבל שם התברר שלמעשה אין מה לעשות, כי המן שולט בטבעת והוא למעשה המלך האמיתי. אסתר הייתה בדרך הטבע יכולה לבקש רישיונות להיכנס, היא בכל אופן אשתו של המלך, היא לא יכולה לבקש רישיונות כיוון שאיש לא יכול לחתום, כיוון שהחותמת הטבעת נמצאת אצל המלך. אנחנו נמצאים כאן במהדורה כמה של נמצאת אצל המן, אנחנו נמצאים כאן במהדורה כמה של הספר הידוע שר הטבעות, כלומר מי שהטבעת נמצאת אצלו הכל אצלו. ואסתר נכנסת, איך היא נכנסת? שאלה גדולה. היו שם משמרות, היו שם כל הדברים, איך היא הצליחה להיכנס? אני מעריך שפחדו ממנה, בכל אופן מלכה, איש לאיש לבקש ממנה, היו בטוחים שיש לה חתימה. היחיד שלא, היחיד שידע שאין לה חתימה, קודם כל זה אחשוורוש, כי הוא לא חתם. ויכול להיות שהוא מאוד מתרגש. הרי בסך הכל הסיפור כאן נראה דומה מאוד לסיפור של ושתי, רק הפוך, והרבה יותר חמור. מבשתי הוא ביקש לבוא, והיא לא באה, וממנה הוא לא ביקש לבוא, והיא כן באה. זה נראה על פניו דבר חמור יותר, ואני כבר רואה אותו, אולי באמת חותם עליה גזר דין מוות, ואני מנסה איכשהו לתאר לעצמי את אחשוורוש, איך הוא נראה, ואיך הוא כועס, ואיך זה, והיא הוציא את... אין טבעת. ופתאום הוא מגלה באיזה מצב הוא נמצא. אין לו טבעת. ואז הוא מבין, אני מעריך שהוא מבין, היא נכנסה, איך השומרים נתנו לה להיכנס? כנראה שהיה לה אישור. מי חתם על האישור? המן. אבל למה שהמן יחתום לה על אישור? אז היא נותנת לו את התשובה. מה התשובה? יבוא המלך והמן אל המשנה אשר עשיתי לו. ברור שאסתר הניחה כאן את ראשה על השולחן באמירה הזאת. כיוון שכאן מתחיל לעלות חשד משמעותי מאוד. אני כל הזמן חושב שחסר איזשהו פסוק במגילה. וכך נראה לי בהמשך, שהמן איפשהו עולה לו הכבוד לראש, והוא אומר, איש אשר המלך חפץ בעיקרו יביאו לבוש מלכות, אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות לראשו, אני מרגיש שחסר כאן חצי פסוק. מה עוד יביאו? ואישה אשר שכב עם המלך. זה כמעט מתבקש. כשאבשלום רוצה את הכיסא של דוד, הדבר הראשון שהוא עושה זה אם פילגשי דוד מתאים לו אל על הגג. ברור, המן לא אמר את זה. זה לא שאני חושב שהפסוק הזה חסר, זה לא שבמגילה שלי הוספתי חצי פסוק. אלא יש דברים שלא נאמרו, אבל ש... לא נאמרו בגלל הנימוס, אבל שבעצם עולים כאן מתוך הדברים, המן כבר מחזיק את הטבעת, הוא יודע בדיוק מה הוא יכול לדרוש. אסתר מבקשת שיבוא המלך והמן היום אל המשתה, מה בדיוק חושב אחשוורוש? שאסתר נכנסת באופן מפתיע, כנראה היה לה רישיון, שהרי בסופו של דבר הצליחה להיכנס, מה היא בקשת? להביא את המן אל המשתה. ברור שאין לו ברירה, בשלב הזה הוא חייב להסכים. אני רואה שם את המשתה, שיושבים שלושה אנשים, ולידם שלוש כוסות יין, ואני רואה אחרי חמש דקות, שתי כוסות יין מלאות וכוס אחת ריקה. המן כמובן שתה את הכוס. אסתר ודאי לא שתתה את הכוס, היא הייתה בצום. זה היה היום השלישי של הצום. אני מאמין שגם אחשוורוש לא שתה. הוא כבר היה בוגר האוניברסיטה של בקטל ותרש. והדרך הזאת להיפטר ממלך ולשים במקומו מלך אחר על ידי רעלים, זה דבר מוכר מאין כמותו. מוכר מאין כמותו. ספר נחמיה מתאר לנו את המלך ששומע בקול נחמיה ונותן לו לבנות את ירושלים. מה היה מעמדו הגדול של נחמיה? אולי נחמיה היה שר הביטחון במלכות פרס ומדי, ולכן המלך שומע בקולו, אבל הוא לא היה שר הביטחון. אז אולי הוא היה שר האוצר. הוא לא היה גם שר האוצר. אז אולי הוא היה שר החוץ. אבל הוא לא היה גם שר החוץ. איזה שר הוא היה? שר המשקים. כל האחריות שלו מה? להביא לפני המלך את היין, ורק להבין, מי שמביא לפני המלך את היין, הוא נאמנו ואיש סודו של המלך. זה לא סתם שאצל פרו, שר המשקים ושר האופים, על איזשהו חשד קל אפו לבית הסוהר. ולא יפלא ששר האופים, ברגע שהחשד לא נפטר, אז אכל האופת בשרו מעליו. שר המשקים יצא זקן, באיזושהי צורה. טוב, חזר מספרים על זבוב ש... זה לא זבוב. גם בפי רגש בגבעה מספרים לנו על זבוב, היה כנראה משהו אולי קצת יותר, היה חשד להתנגשות במלך, כל הדברים האלה במלכות אחר כך, במלכות יוון אצל שלוש קליאופטרות, כן, יש איזה הומורסקה של אפרים קישל, שהוא מתאר איזה תוכנית טלוויזיה, מתאר שם איזה 162 קיסרים שכבר הורענו ממש באותה תקופה, הוא כמובן מגזים, אבל זו הייתה דרך מוכרת מאוד להפוך שלטון. וכאן אסתר נכנסה מכוח טבעת, אחרת היא לא יכלה להיכנס, אולי זה ששומרים התרשלו, וזה אחשוורוש לא תאר לעצמו. והוא לא שותה, המן שתה. הוא לא אפילו יותר מכוס אחת. ואני מנסה, ואני שואל עוד פעם בשביל מה אסתר הזמינה אותה. אסתר הבינה היטב את המשבר שאחשוורוש נמצא בו. ואם אני מנסה לרגע להדגים את אסתר ואת אחשוורוש כשהמן שם חצי שטוי, אז אני אדגים קודם כל את אסתר.
נו.
מה? נו. היה פה איזשהו רגע מסוים שאסתר רצתה להגיע אליו, הטבעת על ידו של המן, עכשיו אנחנו שלושה בחדר לבד. אתה עכשיו עומד מולו, אחד מול אחד, אם צריך אני אעזור לך. אבל תהיה גבר, תתנפל, תוציא ממנו את הטבעת. זה רגע בדיוק לפעול שאם אתה לא פועל, אתה גמרת את המלכות שלך. אבל אחשוורוש, כמו אחשוורוש. ואז מה אומרת אסתר? טוב, תבואו מחר, אולי יהיה לי יותר שיעת התשמע. אבל כל מה שהיא רצתה, שהוא יוציא את הטבעת, זה לא קרה. רב ושמואל לחלקו, אחד אמר ואחד אמר, דומני שאחשוורוש עד עכשיו כולנו נסכים עם הדעה שאחשוורוש מלך טיפש היה. לא, לא מגלה חוכמה גדולה. ואז אנחנו מגיעים לבלילה ההוא נדדה שנת המלך. למה נדדה שנתו? כן, אתם תגידו שנדרה שנתו בגלל, אני יודע מה, פחת. מי יודע מה עושים? אני לא בטוח שבגלל זה. למה עוד יכול להיות שנדרה שנתו? שקר! מי דפק באמצע הלילה פה? מי פה דפק באמצע הלילה? יוצא מחלב שקר! מה הוא רואה? 50 פועלים בונים של פיגום. עם עץ למעלה 50 ממש, זה בניין של 8 קומות. כן, זה פיגום עם 8 קומות. כל הלילה דופקים, הרי הבית של המן היה גם כן שם באזור המלכות. כשבונים לך פיגום של 8 קומות בלילה, איך תישן? והוא מסתכל דרך החלון, ורואה את העץ, את הסיפור של המן ומרדכי, הוא לא בקיר. מה הוא מבין? את מה שכל אחד מאיתנו היה מבין. אסתר, המן, טבעת, יושבים לי ביחד. המן נכנס. ואז הוא שואל אותו את השאלה, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, כלום ספר הזיכרון. והמן הבין את מה שאומר, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. אף אחד לא יכול לחשוב בכלל. שכוונתו, אחרי שהוא יקבל אותם, אחרי שהוא יחתום עליהם, שכוונתו גם להזדקות עליהם. כן, זה ברור שהוא יחתום עליהם, מהסוס הוא כבר לא ירד, ואת הכתר הוא לא יוריד מהראש. וכאן יש איזשהו פסוק, בו אני מצדיק לחלוטין, הפסוק היחיד במגילה, שבו אני מצדיק לחלוטין, את האמירה, אחשוורוש מלך פיקח. זה הרגע שבו הוא שאל את השאלה, ואני רואה שם את העליבות ההיא, כשהמן נכנס, באמצע הלילה, המן היה לבוש בחליפה, והמן היה עם עניבה, כל מה שהרסה זה רק כתר על הראש. אחשוורוש, במחילה מכבדו, מן הסתם עבד עם פיג'אבה, אני לא יודע איך, אבל הוא דבר עכשיו, כשנדדה לו בלילה, פתאום דפקו בדלת. מן הסתם עומד עם פיג'אמה, ואני רואה את אחשוורוש בכל מלוא עליבותו, עומד שם עם פיג'אמה, מולו עומד המן, עם הטבעת, האישה כנראה כבר כולם בטוחים שהיא אצלו, משתפת איתה פעולה, ורק מבקש את הכתר, את הלבוש ואת הסוס, ועומד שם אחשוורוש עם הפיג'אמה, ואומר, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ואז לכן למרדכי היהודי יושב ושאר המלך, אין דבר מכל אשר דיברת! והמן מצמץ ראשון. רגע שהמן יכול להגיד לו, אתה תיקח את הלבוש ואת הסוס ואתה תרכיב אותי. אבל המן מצמץ ראשון. בכל אופן, תוקף, האישיות, אחשוורוש פעם אחת גילה באופן מוחלט, והמן לא עמד בסדר. שוב, אם אנחנו עושים כל מה את ההשפעות בין המן למרדכי, כשהחשברוש אמר שכולם השתחוו לאמן, מועמד ולא השתחווה. כשהחשברוש אמר לאמן להשתחוות למרדכי, אמן השתחווה. אבל זה היה הרגע של החשברוש. וכאן אנחנו מגיעים להמשך הסיפור, ההידרדרות של אמן בהמשך מתבקשת מאליה, תולים את המן, אחרי שהוא כבר הרכיב את מרדכי על הלבוש ועל הסוס, ברור שאין לו שום כוח פוליטי, ולא משנה מה הוא מחזיק ביד, כאן כבר לא היה קשה להוציא את הטבעת מהגבייה שלו, או אולי אפילו קודם, כאן אנחנו יכולים לחזור לאסתר הצייטנית הטובה, שמשתמשה בדיוק ממלאת את מאמר מרדכי, כאשר הייתה באומנה איתו, ותוסף אסתר ודבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותלת ותתכנן לו להעביר את רעת המן האגגי כמו שמרדכי רצית. אבל באמצע לנו כמה פרקי דרמה שבמרכזם עמדה קודם כל הטבעת, שבה אסתר השליחה את נפשה מנגד לחלוטין וזכתה. שוב היא לא זכתה מכוחה. הרושם שעולה, שאם היינו מסתמכים רק על אומץ ליבה של אסתר, ועל נכונותה להיות עם החשברוש, ועם המן יחד בחדר ולצפות שהחשברוש יוציא ממנו את הטבעת, לא היה קורה כלום. רק שבלילה הוא נדדה שנת המלך, ודומה שממש מתבקשת הקריאה המסורתית שלנו, שאנחנו קוראים שם את המלך במנגינה של ראש השנה, ועושה רושם, מה שבולט בהם לאורך כל המגילה, בולט את השאלה מי המלך, שכאן המלך שנדדה שנתו זה ריבונו של עולם. הסיפור שקורה כאן הוא לא בהתערבות מרדכי, לא בהתערבות אסתר, שום התערבות, בהתערבות הדלילה. למה דווקא כאן? נגמר צום שלושת הימים, זה בדיוק בלילה אחרי שנגמר צום שלושת הימים, אחרי שביקשנו את כל הדברים. באה אסתר, כאן היא מקבלת את הכל מוכן. כשבפרק זין היא אומרת, איש צר ואויב, המן הרע הזה, זה כבר מזמן אחרי שנחרץ גורלו של המן, שכתוב כבר זה שמרה לו, אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילו פה לפניו לא תוכל לו, כן, עודה מדברים בו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן, המן כבר על הרצפה. כן, עכשיו זה רק שאלה, כמה זמן ייקח לו ליפול בדבר הזה? שוב, יש כאן עדיין איזשהו רגע של היסוס, ופה אני רוצה להכניס קצת חז"ל, אבל אני חושב שמתבקשים לחלוטין מתוך המקראות צורה שלמה של מדרש שמתבקשת לחלוטין מתוך המקראות. חז"ל מכניסים לנו בכל הדרמה הזאת, כל שני פסוקים מכניסים לנו מלאכים. כן, איך אסתר נכנסה לאחשוורוש, בא המן ודחף את השומר. איך אחשוורוש הרים את השרביט, בא מלאך והרים לו את השרביט. כל הזמן יש לנו שם מלאכים. מהתחלה ועד הסוף, בואו נראה איזשהו רגע אחד שבו זה כל כך מתבקש שמי שיהיה מעורב בסיפור הזה זה מלאך, כלומר במושגים שלנו הקדוש ברוך הוא. ובכן, והמלך קם בחמתו ממשתי היין אל גינת הביטן, ועמד עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. בסדר. והמלך שב, הוא היה בטוח שהיא איתו, והמלך שב מגינת הביטן אל בית משתי היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך אגב לכבוש את המלכה מן בבית, הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. ניסיתי פעם לחבר כתב אישום נגד המן, וכתבתי 13 סעיפי אישום, אני לא, לא אמנה פה את כולם, אבל בואו נגיד הוא זה שפיתה את המלך על פי חז"ל, ואני חושב שאפשר להוכיח את זה מפשוטו של מקרא, שממוכן זה המן פיתה אותו לסלק את ושתי. הוא אחר כך לקח ממנו את הטבעת, הוא רצה להשמיד את כל עם ישראל. אני יכול לתת את כל האישום נגד המן, רשימה שלמה של סעיפים שבכולם הייתי מאשים את המן, אבל אני חושב שבכל רשימת 13 הסעיפים, סעיפי האישום נגד המן, על סעיף אחד הייתי מוציא אותו זכאי. על מה? על זה שהוא נפל על המיטה וניסה לכבוש את המלכה. הוא לא ניסה לעשות את זה, הוא פשוט נפל. מה שקרה שם? הוא בא, השתחווה, איבד שיווי משקל, נפל על המיטה. הוא נפל. אתה מוצא אותו במצב הבלתי אפשרי והלא יאומן, כשהגוף שלו שוכב על הגוף של, של, של אסתר. לא נעים, אבל זה, זה קרה לו בתאונה. הוא נפל. הוא השתחווה, אולי השתחווה עמוק מדי, אולי הייתה שם איזה שלולית של יין על הרצפה, הוא החליק עליה, אינני יודע מה קרה. אבל קורה, כל אחד מאיתנו קורה שהוא נופל. ברוך השם, אף אחד מאיתנו לא נופל על אסתר המלכה ולא על משהו דומה. אבל זה דבר שיכול לקרות. מכל סעיפי האישום, על הדבר הזה נגזר עליו גזר דין מוות. כדי לראות איך המגילה, הכל עובד בהפוך על הפוך, והכל בעצם בא לומר, יש כאן איזשהו מלך אחר שמנהל את המגילה. ועל הסעיף הזה הוא בסופו של דבר משפט, תלו אותו, וכאן הגענו כאמור לתוכנית של מרדכי שמצליחה, אבל לא לפני שפתרנו את הדרמה של הטבעת בדרמה גדולה, שאין ספק שמי שעומד בבימה, בפסגה כאן, כן, השחקנית הראשית היא ללא ספק אסתר המלכה. בסופו של דבר אנחנו כאן צריכים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, שבא באמת לענות לנו על השאלה הזאת במגילה, שלא נמצא בשם השם בשום מקום. ואנחנו יודעים למה לא נמצא בשם השם. עובר קצת לרגע אחד לעניין הזה שלא נמצא בשם השם. לא רק שם השם, גם ארץ ישראל אין בה. אבל אין ארץ ישראל, אין תורה, אין מצוות, אין כלום. זה מין תחושה שעם ישראל הולך שם לאיבוד בגלות, מה שקשור אולי לשיעור הקצר, שאני עומד לדבר עוד מעט על מה שקורה עם, מה שקורה עם הרפורמים, אבל עושה רושם שזה מה שקרה כאן, עם ישראל איפשהו הולך שם לאיבוד. נהנו מסודתו של אותו רשאול. והרושם הוא שהקדוש ברוך הוא באמת נעלה מן התמונה. ואם אין ארץ ישראל, ואם אין עם ישראל כעם, וכל הדבר הזה איננו, אז אין אנו באים. ואז, אין, הקדוש ברוך הוא לא מופיע. אבל איפה הקדוש ברוך הוא מופיע? המילה המלך, שמופיע לנו כל כך הרבה פעמים, מילה שקשה לקרוא אותה בסימן קריאה, אלא יותר בסימן שמעלה כל הזמן את השאלה, מי בעצם המלך? מעלה כל הזמן את השאלה, מי כאן בעצם המלך? האם המלך הוא מי שקוראים לו המלך, כלומר אחשוורוש, או שיש כאן איזשהו המלך אחר שמכוון את הדברים, שגורם שהמן ייפול, שגורם לפני כן שיקשל בלשונו ושיגיע בדיוק ברגע שבו אחשוורוש במקרה שאל את שריו מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והוא היה בטוח שהכוונה אליו, הוא בעצם הכוונה הייתה אל... זה חלקו של הקדוש ברוך הוא בתמונה, חלק שנסתר לאורך כל המגילה, גלוי מאוד אני חושב בפרק ו', אבל כשאני מדבר על פרקים ד', ה', ז', עד תחילת פרק ח', דומה שהבמה שייכת לאסתר, שאיש לא יכול לקחת אותו ממנה, וכאן לא מדובר על אסתר כשפוטה של מרדכי, אלא כמי שפועלת באופן עצמאי לחלוטין, ומצליחה למצוא בסופו של דבר את הפתרון לבעיה. שוב, השאלה מה קרה כאן, לאן הדבר הזה הוביל, עדיין אין תשובה ברורה גם אחרי שאסתר מתחננת לפני המלך. עדיין המלך אומר, ככתב אשר נכתב בשם המלך ונכתוב בטבעת המלך אין להשיב. אלה דברים שאסתר כנראה לא צפתה. בסופו של דבר אנחנו ניגשים פה לפתרון אחר. הפתרון כולו נתון בידי מרדכי, וזה אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם. זוהי כאמור פרשה עומדת לפני עצמה, אני לא אדבר עליה כרגע, אני רוצה עדיין להישאר בתרומה של אסתר בעניין שלנו. ונדבר אולי על עוד תרומה אחת קטנה של אסתר למגילה שלנו. שוב אני קורא את הפסוק המאוד בולט של מרדכי, וכל שרי המדינות והחשברפינים והפחות ועושי המלאכה של המלך מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך ושמור הולך בכל המדינות, כאיש מרדכי הולך וגדול, והתוצאה, ויקוע היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. זאת כאמור פרשה בשביל השיעור הבא שלנו. ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת פרשן דאטה וכולי, עשרת נאמן בן עבדת הצורר היהודים הרגו והביזה לא שלחו את ידם. הניצחון כולו נעשה שם ברשות מורדכי. חוץ מדבר אחד, ביום הוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת עשרת נאמן, משאר מדינות המלך מעשו מה שלתך להינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. היינו מצפים שאסתר מה תעשה? תרוץ לשאול את מרדכי מה הוא עוד רוצה. זה לא מה שהיא עושה. כאן תוכנית שלה שאנחנו אולי לא מבינים את חשיבותה, אבל יש לה חשיבות עצומה. ותאמר אסתר אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ, ויאמר המלך לעשות כן ותיבטן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו. מה החשיבות העניין הזה? ומה החשיבות העניין שבשושן הייתה מלחמה במשך יומיים? והאם המלחמה הייתה באותו מקום או המלחמה הייתה במקום אחר? כל הדברים האלה אנחנו לא נספיק לדבר עכשיו, אני רק מעלה את זה כשאלות. דבר אחד ברור, ופה אני רוצה להתייחס להריגה, לא להריגת עשרת נאמן. עשרת נאמן נהרגו במלחמה. כל הסיפורים מהמערכונים בגן, איך שלוקחים את ויזת המאגנון ותולים אותו על עץ, זה דברים שלא היו מעולם. כן, כלומר, ויזת גם לא היה בגנון. כן, כל עשרת נאמן, אני מניח שהאמן היה אדם בן 70 וכדומה, גיל מתאים לשלטון ב-7, 20 ומאה מדינה, 70, 75 וכדומה, עכשיו המנהיגים, כמו נתניהו, יחסית קצת יותר צעירים. גם כן, הוא לא מאוד רחוק מ-70. אבל בנים של אדם כזה הם לא ילדים בגן. הם בקיסרות מזרחית, הם שרי הצבאות. כן, הם שרי הצבאות, הם מפקדי החטיבות. והם באמת כולם נהרגו במלחמה ותוך עשיית המלחמה. משמעות תליאתם על העץ, ושוב אני מדגיש, הם לא נתלו, הם לא פרפרו שם כמו שרואים לפעמים תמונות עם הרגליים ככה על העץ, בשום פנים ואופן. מה שנתלו זה הגוויות שלהם, כמובן אחרי שהם נהרגו. מה המשמעות? למה הדבר הזה היה כל כך חשוב לאסתר לתלות אותה? אני חושב שיש משמעות בזיכרון של המגילה לכך שהסרד נאמן בסופו של דבר לא נפלו כמו לוחמים אלא נתלו כמו פושעי מלחמה, ויש לדבר הזה עיקרון מאוד חשוב בתודעה כשאנחנו נראה את התרומה השלישית של אסתר, שנדבר עליה עוד חצי דקה. העובדה שהם נתלו, כלומר שבסופו של דבר הם עברו בתודעה של האנשים כפושעי מלחמה ולא פחות, כי מי שרצו להשמיד את עם ישראל זממו והכינו את כל הצבאות ואת כל מה שהיה. צריכים לזכור שהסכנה שריחפה על עם ישראל, אם אנחנו לוקחים את לוח הזמנים הפשוט, הסכנה כבר הייתה אחרי שהמן נתלה על העץ. המן נתלה על העץ על פי הפשט בתצזיין בניסן. מי הכין את המלחמה? מי תצזיין בניסן עד י' ג' בעדה? מאיפה היו 75,000 לוחמים נגד היהודים? והכל המשיכו בני המן, זאת הייתה הירושה שלהם, הם נתלו כפושעי מלחמה. למה הדבר הזה חשוב? בהמשך אנחנו מוצאים את תקנת חג הפורים. מרדכי עומד במרכז התקנה, קראנו מכל מיני הפסוקים, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, קיימים אשר נחו, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם, סוגיה חשובה בפני עצמה, על כן קראו לימים האלה פורים. אחרי הכל, ותכתוב אסתר המלכה ואת אביחי ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וכולי. אם כתובה כאן אסתר לפני מרדכי, אני מנחש, זה כמו ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית, ברור מי שנענש בצרעת ויאמרו רק אך במשה דיבר. אני לא מדבר על מה שאמרו על משה ששניהם ננזפו, על האישה הכושית רק מרים נענשה. ותה שר דבורה וברק בן אבינום, כל אחד רואה בשירה, השירה, דבורה שרה, ברק מקשיב. מרים דיברה, אהרון הקשיב. על אודות האישה הכושית, לא מדבר מה היה אחת. ונכתוב אסתר המלכה ותביחי למרדכי היהודי את כל תוקף, זה אסתר כתבה בשם מרדכי, אני מנחש שמרדכי כבר לא היה. אנחנו מדברים בתקופה מאוחרת יותר, אני יכול גם להוכיח את זה ממקומות אחרים, אבל מרדכי היהודי כנראה כבר לא היה, זה נכתב בשמו. את המגילה כתבה אסתר, והמגילה נקראת מגילת אסתר. כשאנחנו רואים את המשא ומתן ההלכתי בדבר הזה, על מה היה הוויכוח? ושם כתוב כתוב זאת זיכרון בספר שלישים רביעים וכולי, ודרשו את הדרשה אסתר היא זאת שמחברת את הנס עם מצוות מחיית עמלק, עם מצוות מחיית עמלק. ושוב השאלה האם המן היה מזרע עמלק או לא, זו מחלוקת הבבלי והירושלמי. בירושלמי כתוב כן, המן ולעודת האגגי וכי אגגי היה וכו', אלא מה אגג רצה להשמיד את ישראל, אף עמדת רצה להשמיד את ישראל. יש בירושלמי הזה דבר מאוד חשוב גם לנו, בהבנה שכשאנחנו מדברים על מחיית זרע עמלק, זה לא זרע האתני. אנחנו לא עוסקים פה בשאלות מי הוא בן של, בן של, בן של. אלא זרע, תמחה זכר עמלק, זה לא את הבנים, זה את התלמידים. כל המלמד בן, את בן חברו תורה מעלה עליו, הכתוב כאילו ילדו, זה נאמר גם בעמלק. כלומר, מי שממשיך את התורה העמלקית, אם זה טרור, ואם זה שנאת ישראל, ואם זה השמדת ישראל, אסתר ראתה במה שקרה המשך מצוות מחיית עמלק, המשך מה שנאמר בתורה, והמגילה כאמור כמגילה היא הייתה יוזמה שלה. תקנת החג הייתה של מרדכי, המגילה הייתה יוזמה שלה. אני חוזר ואומר, שלושה דברים עזנו לאסתר: המאבק על הטבעת, המאבק על תליית בני המן, ובסופו של דבר הוויכוח הגדול על כתיבת המגילה. משמעות כל מה שקורה ואיך זה משתלם בתוך כל המלחמה שנערכה שם, זה יהיה לנו בעזרת השם בפעם הבאה.